צהריים טובים לכולם, ברוכות הבאות. אז יש לכולם דפים, יש מספיק דפים. אני בטוח שיש גם עודף. אני אקדים ואומר שהלב של השיעור הזה שאנחנו נלמד אותו היום, העיקרו של המהלך הוא לא שלי, זה לקוח מספר של הרב גינסבורג, הרב יצחק גינסבורג, שנקרא אני לדודי ודודי לי, אבל כמובן יש פה הרבה תוספות שהוספתי לחשיבות העניין, אבל הלב של המהלך הוא לא שלי. אני רוצה לפתוח בשאלה אחת, שאלה מאוד יסודית שאני חושב שכולם מתמודדים איתה או כולם שאלו אותה בצורה כזאת או אחרת, וממנה נתחיל לבנות את המהלך שאותו אנחנו רוצים לבאר. יש כאן דף. כולנו יודעים, כולם מפורסם, שהזמנים המיוחדים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו הם זמני תשובה. אלול זה זמן של תשובה, כולם נוהגים לחזור בתשובה לקראת יום הדין, אומרים סליחות, מתקנים את היחסים בין אדם לחברו, בין אדם למקום. ודאי וודאי ראש השנה, סרטים את תשובה, יום הכיפורים, חז"ל אמרו לנו, זה זמן מיוחד של תשובה, שבו כולם חוזרים בתשובה. הרמב"א אומר, יום הכיפורים, עיקר זמן התשובה. ונשאלת השאלה הפשוטה, מה מיוחד בזמן הזה לחזור בתשובה יותר מכל השנה? הרי באמת מי שרוצה לחזור בתשובה, כל יום בשנה הוא יכול לחזור בתשובה. הרמב"א אומר שאפילו שישנם כבדל דברים המעכבים את התשובה, מי שבאמת רוצה לחזור בתשובה, אין שום מניעה שתמנע מבעדו לחזור בתשובה. מה מיוחד בזמנים הללו שחז"ל מייחדים אותם לזמני תשובה יותר מכל השנה? האם זה רק שאמרו לנו בוא נסיח את הדעת מכל שאר הדברים האחרים ונתרכז בתשובה, אבל תוכן התשובה הוא אותו הדבר, או שמא יש משהו מיוחד בתשובה של הזמנים הללו שהיא תשובה שונה מהתשובה של כל השנה? זה הנושא שאותו אני רוצה לברר. כדי להסביר את זה אני רוצה קודם כל להקדים ארבע הקדמות קצרצרות, כל אחת כמה שניות, אף על פי שעל כל אחת מהן אפשר לתת סדרה של שיעורים, לא שיעור אחד. אני אגיד את כל אחת מהן ממש בכמה שניות, כי חשוב להבנת העניין. ארבע טעויות שאנשים טועים בהבנת המושג תשובה, כלומר ארבע דברים שצריך לבאר בעניין התשובה כדי שנוכל להבין את המהלך של השיעור שלנו. דבר ראשון, טעות ראשונה בסיסית של אנשים שחושבים שתשובה קשורה לחטאים. אין קשר בין תשובה לבין חטאים. גם אדם שעושה מצוות יכול וצריך לעשות תשובה על המצוות שלו, שהמצוות שלו יהיו יותר גדולות, יותר באיכות, יותר בכמות, יותר בכוונה. לא חייבים לחטוא בשביל לחזור בתשובה. תשובה לא שיירת, גם אדם צדיק שמעולם לא חטא יכול וצריך וחייב לחזור בתשובה. תשובה יכולה להיות מטוב אחד לטוב יותר גדול. באותו כוח של התשובה אפשר להשתמש גם למי שנפל בחטאים להתקן מהם, אבל התשובה לא נוצרה רק בשביל החטאים. זאת טעות ראשונה, אמרתי, אז זה לבד אפשר סדרה של שיעורים. טעות שנייה שיש במושג התשובה, תשובה לפי היהדות לעולם לא מוחקת את העבר. אין דבר כזה שאדם בעל תשובה אומר עשיתי תשובה, נמחק כל מה שעשיתי, העבירות נמחקו. כל מעשה שאדם פעל רשם את רישומו במציאות, רשם את רישומו בנפש שלו, רשם את רישומו בכל המימדים שאנחנו חיים בתוכם, אי אפשר למחוק אותו. אנרגיה שיצאה אי אפשר לבטל אותה. מה שאפשר לעשות, לצקת בתוכן חדש, אפשר לתת לה משמעות חדשה, אפשר אפילו להשתמש בה לטובה. זדונות, חז"ל אומרים בתשובה מאהבה, זדונות הופכים לזכויות, אבל אי אפשר למחוק. אין דבר כזה של מחיקת העבר, אלא רק ניצול והשתמשות במה שנעשה למטרות חדשות. לכן זה נקרא תיקון, נכון? אנחנו מתקנים. יום כיפור לא מוחל, יש ביום הכיפורים, לא, יש ביום הכיפורים כמה רבדים. אחד מהרבדים, לא נעסוק בזה עכשיו, זה אולי מי שיבוא בשיעור ביום חמישי בעשרת ימי תשובה, אולי אז נדבר על זה קצת. יש מושג ביום יום כיפור מלבד מעלת התשובה המיוחדת שבו מושג של כפרה. יש תשובה ויש כפרה. כפרה יכולה לעשות איזשהו תהליך של ניקיון, אבל גם היא לא מוחקת את החטאים, אלא יכולה ליצור שהאדם אין לו שייכות אליהם. הוא נקי לגמרי מהחטאים, אבל זה לא שהחטאים האלו נעלמו והתעדו באוויר. אין דבר כזה לפי היהדות. דבר שלישי, והוא מאוד מאוד חשוב, וגם זה צריך הרבה להעריך, אני אומר זה ממש על קצה המזלג, בן אדם לא יכול לחזור בתשובה. אף אחד מאיתנו לא חוזר בתשובה, השם משיב אותנו בתשובה. אנחנו יכולים לכל או יותר להצטרף למהלך שלו או להתנגד לזה, אבל לא אנחנו מחזירים את עושינו לתשובה. אדם לא יכול לצאת מהמקום שלו ומהמדרגה שלו. יש כל הזמן מלאך שמכה על קודקודו ואומר לו גדל, תצמח, תשתנה, כל הזמן. גם אדם שהוא טוב אומרים לו תהיה יותר טוב, אדם שרע אומרים לו תחזור לכיוון הנכון, אבל לעולם השם משיב אותנו בתשובה, והתפקיד שלנו זה להצטרף, לרצות את זה, ליישם את זה, להופיע את זה, אבל לא אנחנו יכולים להשיב את עצמנו בתשובה. והדבר הרביעי, שהוא הטעות הרביעית, וזה העיקר שבה אנחנו נלך לעסוק בשיעור הזה, עיקר העניין של התשובה הוא לא התיקון של המעשים. כלומר, אדם חילל שבת, נניח אם זה עבירות, אדם חילל שבת, לא הניח תפילין, הולך להתפלל, עשה בין אדם לחברו ואדם לא עברו, טוב, צריך לחזור בתשובה, נתקן את המעשים הללו, נשנה כיוון של המעשים. יכול להיות שזה מועיל, אבל זה לא עיקר הדבר. עיקר הנושא של התשובה זה לשנות את היחס שלי אל בורא עולם. ולא הזכרתי את זה כשדברתי בעצם התשובה, שאמרתי מקודם שהתשובה היא לא מחטאים, פירושו של דבר, פירוש המילה תשובה, בכלל אנחנו משתמשים במילה תשובה, זה לשוב, מאיפה לשוב? זהו, שהתשובה היא לא לשוב אלא לשוב אל. כלומר, אנחנו לא שווים מהחטאים שלנו, אלא הנושא התשובה הוא תמיד לשוב אל השם. לכן עיקר התשובה היא לא הקלקולים הפרטיים שעשיתי, אלא שיקום מערכת היחסים ביני לבין השם. כשעשיתי איזשהו חטא, הפגם שלי הוא לא רק בזה שנפלתי לחטא, אלא שקלקלתי בכלל את הקשר, את היחס שיש לי עם בורא עולם שהוא מצווה אותי. אם אני אתקן רק את המעשה ואת הקשר לא תיקנתי, את היחס, העיקר חסר מן הספר. עיקר התשובה צריכה להתייחס לא למעשים, אלא לתיקון היחסים בינינו לבין בורא עולם. ואם הבנו את הנושא הזה, אז אני חושב אפשר לומר את התשובה לשאלה ששאלנו, ואותה נתחיל לפתח בשיעור שלנו. הזמנים המיוחדים של תשובה, חודש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, המיוחד בהם שאנחנו לא מתקנים את המעשים הפרטיים, אלא עיקרם לתקן את מערכת היחסים בינינו לבין בורא עולם. כל השנה כולה, בעיקר הכוח של התשובה יכול להתייחס לחטאים הספציפיים, לחטאים המעשיים הפרטיים. אבל זה לא עיקר התשובה, כי עיקר היחס לא תוקן. אפשר גם שם לתקן, אבל שם זה לא עיקר הנושא. הזמנים הללו של חודש אלול ותשרי נועדו לבנות יחס חדש לריבונו שלם, שהוא התקלקל, הוא נפגם, או בחטאים או במצוות שעשינו אותם בצורה קטנה ולא גדולה כמו שהיו יכולים להיות. חז"ל אומרים, אלול ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי, סופי התיבות, אני לדודי ודודי לי, זה ארבעה יהודים, 40 יום שהם נועדו לתיקון היחס, אני לדודי ודודי לי. הנושא של 40 יום הללו, שמתחילים מראש חודש אלול ונגמרים ביום הכיפורים, נועדו לבנות יחס חדש לריבונו של עולם. גם אדם שלא חטא כל השנה כולה, צריך לקראת השנה הבאה לבנות יחס חדש אל ריבונו של עולם. כמו שאמרנו, תשובה לא קשורה לחטאים. גם אם לא עשית חטאים, אתה יכול וחייב ומצווה לבנות קומה חדשה שהתייחסות לבורא עולם, או יותר מדויק, בורא עולם בונה בנו התייחסות חדשה. מתחיל פה שאמרנו הכל ממנו. אנחנו מצווים להצטרף לזה, להתאים את עצמנו להתייחסות החדשה, לרמת הקשר החדשה שנוצרת עכשיו לקראת השנה החדשה. משה רבנו היה 40 יום על הר סיני בפעם השלישית, חז"ל אומרים 40 יום ראשונים ברצון של לוחות ראשונות, 40 יום האמצעים היו בכעס, 40 יום האחרונים היו עוד פעם מרצון לבנות יחס חדש, אחרי ששברנו, אחרי שקלקלנו, עם בורא עולם. דוד המלך אמר, ובזה נפתח את השיעור, זה מופיע כאן לכולם בתחילת העמוד, דוד המלך אומר במזמור כ"ז, שאנחנו אומרים אותו כל יום בתפילה, בתהילים, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. דוד המלך אומר, יש לי בקשה אחת, בקשה אחת אני רוצה, אחת שאלתי מאת השם. אבל בעצם הבקשה הזאת מתפרטת לשלוש בקשות. כלומר, אני רוצה את קרבת השם, אבל קרבת השם יש לה שלוש מימדים, שלוש תחנות, או בלשון שאמרנו מקודם, שלוש צורות של קשר יש לנו עם בורא עולם, ואת כולם אני רוצה לשדרג, לקדם, להופיע בצורה חדשה עם תחילת השנה. יש לנו בעם ישראל שלוש צורות של קשר שהקדוש ברוך הוא קשר אותנו אליו, לא אנחנו יצרנו את זה, הוא יצר, ואנחנו נדרשים להתאים את עצמנו, לשייך את עצמנו בשלושת רמות הקשר, וכולם משלימות זו את זו, כמו שנראה בעזרת השם בהמשך הדברים. יש לנו רמת קשר אחת אל בורא עולם כעבדים, אדון לעבדים. יש לנו רמת קשר אחת של אבא לבנים, ויש לנו רמת קשר אחת של דוד ורעיה, בעל ואישה. וכמו שעוד מעט נראה, ב-40 יום הללו, מראש חודש אלול עד יום כיפור, יש לנו שלוש תחנות, שבכל תחנה אנחנו הולכים לבנות, לשקם, לתקן מערכת יחסים אחרת עם בורא עולם, שעד שנגיע ליום כיפור, שלושת המערכות הללו צריכות להיות בנויות. שלושת מעגלי התשובה צריכים להיות מתוקנים ברמה חדשה, גם מי שלא עשה עבירות, יותר ממה שהיה שנה שעברה, כי העולם כל הזמן מתקדם. אנחנו אף פעם לא עומדים במקום, והקדוש ברוך הוא מקרב אותנו אליו, ורוצה שאנחנו נקרב גם את עצמנו אליו. אנחנו גם, דרך אגב, מזכירים את זה ביום הכיפורים ובראש השנה, ועוד נזכיר בהמשך למה אנחנו אומרים את זה, אם כבנים, אם כעבדים, נכון? כלומר, אנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא שתקרב אותנו, תקבל אותנו, תסלח לנו, בין אם מצד שאתה אדון שלנו, בין אם מצד שאתה אבא שלנו, ויש, זה שני מסלולים שונים, יש הבדל איך עבד מבקש רחמים מאדונו, יש הבדל איך בן מבקש רחמים מאביו, וכמו שעוד נראה, יש מדרגה יותר גבוהה שאנחנו בסוף מגיעים אליה, איך אישה ובעל מתפייסים ורוצים לשקם את מערכת היחסים ביניהם. אז אני רוצה להתחיל בשלושת המערכות יחסים הללו הפשוטות, ובעצם להראות, לפני שניכנס למסלול התשובה בזה, שכל חיים של כל אדם בנויים משלושת מערכות היחסים הללו. זה כל אדם בעצם נמצא בשלוש תחנות בחיים שלו, יש יותר תחנות, אבל ככלל שלוש תחנות עיקריות שמשלימות את הצורה, את צורת האישיות שלו, כשהוא עובר בהם מתחנה לתחנה. וכמו שאפשר לראות בעמודה הראשונה, אדם שנולד בשנים הראשונות שלו, יש לו קשר טבעי, קשר סימביוטי עם ההורים שלו, שלא ניתן להפרדה, אהבה בלתי מותנית אליו, לא משנה מה הוא יעשה, טוב או רע, וזה מחדיר באישיות שלו, מחדיר בנפש שלו, מחדיר בכל הרמ"ח איברים והשס"ה גידים שלו, את עצם עובדת היותו בן להוריו, בן או בת להוריו. כלומר, יש בי קומה ראשונה שכל אחד עובר אותה, הוא לא צריך לעשות שום דבר בשביל זה, בן לא עושה שום דבר בשביל להיות רואי לבן, עצם זה שהוא נולד, זה הופך אותו להיות לבן, קשר בלתי מותנה. הקשר הזה בעיקר בנוי על אהבה, עוד אחר כך נשתמש בזה, כי יש מסלול של תשובה של בנים שהוא בנוי על הציר של האהבה. כלומר, הילד מקבל, וזה היום ידוע במדעים פשוטים, שילד נחסכו ממנו המנות האהבה שהוא צריך, ודרך אגב לכולם נחסכו, השאלה באיזה רמות, כל אחד מחפש במהלך החיים להשלים את החסכים שלו, אבל באופן טבעי ילד זקוק הרבה יותר למנות, כמו שהוא צריך למנות של, של הגנה ושל אוכל ושל תזונה, הוא זקוק למנות נפשיות של אהבה כדי לחוש את עצם היותו בן או בת, וזה בונה בו את הקומה הבסיסית ביותר של האישיות שלו. אחר כך, כשהבן מתבגר טיפה, מגיע להיות נער, לפעמים זה גיל ההתבגרות, לפעמים קצת לפני, הוא מתחיל לעשות שינוי, שהמשמעות של השינוי הזה התנתקות מהשלב של הבן לשלב אחר. הוא רוצה להתחיל להיות, לצאת לחופש, לא תמיד יש לו עדיין את כל המסוגלות, אבל הדבר שחשוב לו להרגיש שהוא מתנתק מהכבלים הטבעיים שהוא היה רגיל בהם עד עכשיו. הוא כבר לא מובן מאליו של הוריו, והוא מחפש לעצמו איזושהי עצמיות. הרבה מאוד פעמים, דרך אגב זה מאוד מעניין, הרבה מאוד פעמים אנשים שמחפשים לעצמם עצמיות, הם רוצים להחזיק איזשהו דגל, איזשהו נושא שהם מאמינים בו והולכים להילחם בעבורו, הם יוצרים לעצמם תלות בנושא אחר, במקום אחר, ובלבד שעל ידי כך התנתקתי מהמקום הטבעי שלי. יכול להיות הנער או הנערה הולכים לתנועת נוער או לאיזושהי תנועה חברתית ואומרים אנחנו עכשיו מחזיקים בדגל הזה ויומם ולילה יתמסר לדבר הזה, הופכים להיות ממש עבד של אותו נושא, אבל הרווח שלהם הוא שאני מתחיל לבנות את העצמיות שלי, יצאתי מהמובן מאליו של ההורים שלי, אני כבר לא חושב מה שהם עושה מה שהם, אני כביכול רוצה את החיים שלי, אני עוד לא יודע מה לרצות, אני לא יודע מה לעשות, אני משתייך למשהו, איזושהי קבוצה שנותנת לי את החוויה של העצמאות הזאת. חז"ל אומרים על זה באופן מעשי שאדם, ההורים צריכים לא רק לא להילחם בתופעה הזאת, אפילו לעודד אותה, לכוון אותה. אם ההורים מקדימים עוד לפני שהילד עושה את זה ומכוונים את זה בצורה טובה, אז התהליך הזה של הרצון לצאת מהכן, לצאת מהמובן מאליו, הוא יכול לעשות בצורה בריאה. לכן חז"ל אומרים, ההורים שולחים את הילד אל מישהו שילמד אותו, ייתן לו דרך שהוא יוכל להתמסר לדבר החדש. כשהילד מרגיש שהוא התמסר למשהו, הוא מרגיש, זה אני, זה העצמיות שלי. ולכן חז"ל אומרים שהנער יוצא מבית הוריו לבית רבו ומתחיל לקבל יחס של מרות, של משמעת. הוא כבר מתחיל לבנות בנפש שלו קומה של יראה, לא רק אהבה שהוא קיבל מההורים, אלא יראה. יהא מורה רבך כמורה שמיים. אני כבר מתחיל לקבל, מה פירוש מורה? יראה תמיד זו תחושה שאני שייך למשהו שהרבה יותר גדול מהחיים שלי. אהבה זה משהו שאני יכול להזדהות איתו, יראה זה משהו שאני מתבטל כלפיו. למה אני מתבטל? הוא הרבה יותר גדול ממני, אני לא יכול להכיל אותו, אני יכול סך הכל להצטרף אליו, לבטל את הקטנות שלי אל הגודל הגדול הזה. אז הילד באופן בריא עובר תהליך שנוסף לקומה של האהבה שכבר נבנתה בו, אם היא נעשתה בצורה טובה, מופיעה על גביה תכונה נוספת של יראה, ובזה הוא מתחיל את השלב הנוסף של היציאה מבית הוריו. השלב השלישי, אם שני השלבים הראשונים נעשו בצורה טובה, ואני כבר רומז כאן שלפעמים שני השלבים הראשונים לא נעשו בצורה טובה ואז יש קושי לעבור לשלב השלישי, אבל אם שני השלבים הראשונים נעשו בצורה טובה, יש מספיק התפתחות בילד, בנער, באדם הבוגר, שהוא רוצה להוסיף קומה נוספת של עצמאות, עצמיות, והוא רוצה לבנות את החיים שלו באופן עצמאי, ואז מופיע הצורך והשלב לבנות את הזוגיות, כלומר לבנות משהו ייחודי לך, שבתורה זה מופיע ממש כבניית העצמיות, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו ולבשר אחד, כלומר זה לא רק פיתוח של משהו שהיה קיים בקצת, אלא התחלה של נושא חדש, התחלה של משהו ייחודי רק לך. הוא בנוי על מה שהיה מקודם, ועוד מעט נראה את זה בהמשך. רק אזכיר, וזה מאוד חשוב לדברים שנראה בהמשך, אם אמרנו שהיחס של בן להוריו בנוי בעיקר על אהבה, עיקר היחס של בן לרבו, למורו, לדרך שלו בנוי על יראה, עיקר היחס של הזוגיות, אם אדם הגיע להבשלה מתאימה לבנות את השלב הזה, בנוי על יחס של כבוד. כלומר שלוש קומות בנפש שהן נבנות אחת על גבי השנייה ואי אפשר לדלג עליהן. יש לנו אהבה, יראה וכבוד, ועוד מעט נראה שזה מאוד שייך למסלולי התשובה השונים שיש לנו בשלושת התחנות שאנחנו עומדים בהן. כל מה שתיארנו עכשיו נכון בפרט, בכל אדם ואדם, והוא נכון גם בעם ישראל, בתהליך ההיסטורי שעם ישראל עבר מהיותו לאה ועד אחרית הימים. עם ישראל התחיל ביציאת מצרים, איזה יחס קיבלנו, איזה תואר? בנים אתם לשם אלוקיכם, בני בכורי ישראל. הדבר הראשון שריבונו של עולם בונה בנו זה את היחס של בן לאב, ואחר כך נראה, נבין את זה גם יותר. זאת אומרת, קודם כל בגנים יש בך משהו שיש בי, זה מפחיד לומר את זה, אבל יש משהו בעם ישראל בגנים של ריבונו של עולם, לכן זה יחס של בן לאב שהוא בנוי על המון אהבה. אין שום ציפייה מאיתנו. עם ישראל במצרים הם תת שערי תומה, אין לנו שום מצוות, את ארון ועריה, אין שום דבר, אבל אתה בן שלי, אז לכן אני אוהב אותך, לא מצפה ממך בשלב הזה לשום דבר. אחרי שעברנו 49 ימים של ספירת העומר, מגיעים למעמד הר סיני, ריבונו של עולם מתגלה אלינו כמלך. הוא רוצה לבטא את מלכותו, נותן לנו תרי"ג מצוות שהם ביטוי לכל הממלכה שלו. חז"ל אומרים שבמעמד הזה הפכנו להיות לעם, זה כתוב בתורה, היום הזה נהיית לעם, והמשמעות של עם שיש עליהם מלך. חז"ל אומרים, עבד שרוצה, יהודי שרוצה להימכר לגוי, אומרים עליו חז"ל, עבדי הם ולא עבדים לעבד אחר. כלומר, אני קניתי אתכם לעבד במעמד הר סיני, ואסור לך עכשיו להשתעבד להיות עבד של מישהו אחר, כי בזה אתה מבטל את המרות שלי. במעמד הר סיני קיבלנו יראה עצומה. חז"ל אומרים, שמביאים הרבה מקורות לזה, שבמעמד הר סיני הופיעה יראה עצומה בכל העולם, ארץ יראה ושקטה, כל העולם חש את המלכות של השם שמופיעה עליו. המדרגה השלישית שהייתה אחרי מעמד הר סיני זה בניין המשכן, שאחר כך בשלב יותר מאוחר הופיע בבניין בית המקדש. בניין המשכן שהוא הופיע את המדרגה הזאת של הזוגיות. כלומר חז"ל, התורה אומרת, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כלומר, אני רוצה מקום ששם נוכל להתייחד אחד עם השני, אני רוצה לשכון איתכם, להיות איתכם, שכל הזמן אנחנו מרגישים קרובים אחד לשני. במאמר מוסגר, כתבתי את זה גם בסוגריים כי זה נושא מאוד ארוך, אומר את זה רק על קצה המזלג, שלושת היחסים הללו, שלושת המדרגות הללו, הם בעצם שלוש צורות של קשר עם בורא עולם, גם בבית המקדש שהיה לנו, בית מקדש ראשון, בית מקדש שני, בית מקדש שלישי. כאשר בית המקדש הראשון עיקרו היה בנוי על יחס של אב לבנים, שאנחנו לגמרי דבוקים בו, והיה חסר משהו במדרגה הזאת ולכן נפגע בשלושת העבירות החמורות. בית שני היה חסר את כל עוצמת הדבקות והשראת השכינה והנבואה שהיה בבית ראשון, ולכן היה רק פרטים, שם הופיע כל ה... אפשר לומר הדת המעשית שאנחנו מכירים אותה היום, קיום כל המצוות והדת, שם הופיע הרבה יותר הצורה של עבדות, שאנחנו מצייתים למלך בכל פרטי החיים. ובית שלישי שלו אנחנו מחכים, הוא אמור לשקף, כמובן על גבי הבתים הקודמים, את מערכת היחסים שלנו עם ריבונו שלנו כבעל ואישה, דוד ורעיה. ועל זה אומר הנביא, לא תקראי לי עוד בעלי כי אם אישי. כלומר, לא יחס של בעלות, של כאילו רדנות אחד מעל השני, אלא יחס של הדדיות, כביכול אישה ואיש. אנחנו, יש בינינו יחס של הדדיות אחרי שאנחנו עוברים את כל תהליך התיקון של ההיסטוריה. טוב, עכשיו אם נבוא ונשאל, אני רוצה יותר להעמיק בהבנת שלושת מערכות היחסים הללו. אם אנחנו, אני רוצה לבחון את זה רגע מהדרך השלילית ואחר כך נבוא לדרך החיובית. מה צורת החטא, מה צורת הפגם שאדם פרטי, מלא גם האומה, יכולים לפגום בכל אחת משלושת מערכות היחסים? אם ניקח את מערכת היחסים הראשונה של בן להוריו, האם הבן פוגע בהורים שלו בזה שהוא בוחר לעצמו מסלול חיים חדש, אחר? אבא שלך עורך דין, אתה חייב להיות עורך דין. למה? כי יש כבר מסורת במשפחה, 20 דורות. אני בטוח שאם הבן בוחר מקצוע אחר ומשהו אחר, הוא מצליח בו וממש את כישרונותיו ואת הצלחותיו, הוריו מאוד שמחים על זה. אין להורים ציפייה שהבן ילך דווקא בדרך שלהם. חז"ל אומרים שהאבא לא מתקנה לו בבנו והרב לא מתקנה בתלמידו. אם הבן יותר מוצלח מאבא, אבא מאוד מבסוט על זה, הוא לא מצר על זה, הוא לא מתקנה בו, למה אתה יותר מצליח, אני אשים לך רגליים, לא רוצה שתעבור אותי, תעקוף אותי, מקסימום תהיה בגובה שלי, אבל לא יותר. חז"ל אומרים, גדול כוח הבן מכוח האב, אבא מאוד שמח שהבן מצליח יותר ממנו. אז איפה פה יש נקודה שאפשר לפגום במערכת היחסים של בן לאבא? עיקר הפגם של מערכת היחסים זה לא בזה שהבן בוחר דרך שונה, אלא רק בדבר אחד מאוד דק, שהבן שוכח שהוא בא מההורים שלו. אם הבן מתכחש לזה שכל ההצלחות שלו וכל הכוחות שלו וכל מה שיש לו זה בא ממה שההורים נתנו לו, זה מה שפוגע. תעשה איזה מסלול שאתה רוצה, תצליח, אבל תרגיש שאתה בא על גבינו. כלומר, תרגיש שאתה בעצם המשך של מה שקיבלת וספגת מאיתנו, ואז תפרוץ לך כל דרך שאתה רוצה, בתנאי שאתה יודע, אתה מרגיש את הקשר שלך בעצם לדורות הקודמים. ביחס לריבונו של עולם, אם אנחנו עכשיו לוקחים את זה מהמשל אל הנמשל, במערכת היחסים שלנו עם ריבונו של עולם כבן לאביו, איפה פה נקודת הפגם שאנחנו פוגמים בריבונו של עולם? ואמרנו, זה לא בחטאים המעשיים שאנחנו עושים, זה בצורת היחס. איזה יחס נפגם כלפי ריבונו של עולם כשאנחנו שוכחים את העובדה שהוא אבא ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי? כלומר, כשאתה שוכח את הנוכחות האלוקית, אתה שוכח ממה אתה מקבל חיים כל בוקר, מי נותן לך נשמה, מאיפה יש לך אנרגיה, בריאות, פרנסה, שפע, משפחה, ילדים, אתה שוכח את כל זה ומתנהל בחיים בלי לזכור מה מקור החיים שלך. זה נקודה, גם אם לא תעשה חטאים בכלל, יכול להיות יהודי שמקפיד על קלה כבחמורה מהבוקר עד הערב, אבל הוא שוכח את עובדת הקשר שלו לריבונו של עולם כבן לאבא, הוא פגע כביכול בריבונו של עולם בנקודה הזאת. שכחת אותי, התעלמת ממני. הנקודה שהכי כואבת לאבא זה שמתעלמים ממנו. לא חייבים לעשות את מה שהוא רוצה, אבל לא להתעלם. לכן זה נקודה שאותה אנחנו צריכים להתחיל, עוד מעט שנדבר על תהליכי התיקון, איך אנחנו מתקנים את מערכת היחסים הזאת. אם אנחנו עוברים למערכת היחסים השנייה, של עבד לאדון, או תלמיד לרבו, אבל אצל עבד לאדון זה הרבה יותר בולט, הרבה יותר חזק. עיקר הפגם של העבד לאדון, זה לא בשאלה אם הוא מתעלם ממנו, הוא מעריך אותו, הוא לא חי ממנו, קנו אותו, הוא הגיע פה למלות פונקציות, למלות עבודה. עיקר הפגם של עבד באדון שלו, במערכת היחסים הזאת, זה במה שהעבד מורד באדון שלו. כלומר, הוא לא משתף, עוד יותר לפני זה, הוא לא משתף, או נגיד את זה בצורה יותר בסיסית. עבד, בשונה מבן, אין לו שום ישות עצמאית. האדון שקונה את העבד, אמנם אין לו קשר, אבל המשמעות לקנות עבד שאתה מבטל את אישיותך, את רצונותיך, את מחשבותיך, את הרגשותיך, אתה יד שלי, אתה מבצע את מה שאני רוצה, מסוים. מה נקודת הפגם של העבד? שהוא מתחיל לגלות עצמיות, הוא מתחיל להגיד לא, אני רוצה משהו אחר. הוא מורד באדונו, הוא מורד בזה שהוא סך הכל מבצע, ממלא את שליחותו של האדונו. פה מתחיל הפגם שלו, שהוא לא מציית למלך. העבד, כמו שאמרנו מקודם, כשהוא בא להימחר או כשהוא נמצא אצל המלך, יש בו צד שלילי, יש בו צד שהוא מבטל את העצמיות שלו, ויש בו גם רווח מאוד גדול. וזו הנקודה שמקודם דיברנו על הילדים, אני אסביר את זה טיפה יותר. כשעבד מתבטל לאדון שלו, ולכן יש המון אנשים שאוהבים להתבטל לתנועות מאוד גדולות, כי הם מרגישים שהחיים שלהם פתאום מקבלים גודל ומשמעות. המשמעות שאני יכול לתת לעצמי מאוד קטנה, היא מצטמצלת בדלת אמות שלי. כשאני משתייך לאיזושהי תנועה מאוד גדולה, אפילו אם אני אחד בתוך 10,000 שכבר בתנועה, החיים שלי מקבלים אופק הרבה יותר רחוק, הרבה יותר גדול. אני מרגיש שאני שייך לאיזשהו אידיאל ענק, שיכול להיות שהתחיל הרבה לפני שנולדתי והסתיים הרבה אחרי שאני אעזוב את העולם. אני שייך למשהו הרבה יותר גדול, זה מה שמושך, זה מה שקוסם לאנשים להשתעבד לדברים כל כך גדולים, אף על פי שכביכול הפרטיות שלי יכולה להימחק ולא שואלים אותי מה אני חושב או מה אני לא חושב, אני כולי מסור לדבר הזה, אבל הרווח שאני מרגיש בזה, שאני שייך לעוצמה של חיים, של דרך, של כיוון, הרבה יותר גדול. לכן עיקר הפגם בדבר הזה, במערכת היחסים הזאת, שאני מתחיל להתנתק, מתחיל לחשוב רגע מה אני חושב על זה, מה אני רוצה, מתאים לי, לא מתאים לי. בנקודה הזאת בעצם אני הופך להיות פרטי ומנתק את עצמי מהממלכה הגדולה של כל מה שהיה. כלפי ריבונו של עולם זה בדיוק אותה נקודה. כאשר אנחנו נוצרנו כעבדים לריבונו של עולם, כאשר קיבלנו תורה במעמד הר סיני, נהיינו שייכים לממלכה של בורא עולם, וממילא לייעוד הגדול שלשמו מביא את העולם. העולם הזה יש לו תפקיד, בא ריבונו של עולם ומשתף אותנו בתפקיד האדיר שלו, לתקן את העולם. רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם מידת הדין, שיתף מידת הרחמים, חיכה כבב דורות עד שיוכל לתת תורה. ברגע שנתן תורה לעם ישראל, הוא משתף אותנו בפרויקטים שלו, הוא משתף אותנו במשימות שלו, באותה ממלכה אדירה שהוא רוצה לגלות את עצמו עליה. ולכן עיקר היראת שמיים שנבנתה בנו במעמד הר סיני זה להיות מוכנים להתמסר לאותה משימה, להרגיש חלק ממנה. חטא כלפי היחס של העבד לאדום זה חטא שמשמעותו אני עוזב את המשימה, אני מתנתק, יש לי, אני בונה לעצמי משימות משלי, אני לא לוקח חלק באותה המשימה הגדולה. חז"ל אומרים, אני רק אתן איזה ביטוי מעשי, כתוב ברמב"ם בהלכות מלכים, כשאדם מתגייס לצבא, כשמגייסים אותו לצבא, חייל, אם הוא רוצה לעשות מלחמה אמיתית, כך אומר הרמב"ם, בזמן שהוא עושה את המלחמה הוא חייב לשכוח מכל עולמו הפרטי, שוכח מאשתו, שוכח מבניו, שוכח ממשפחתו. אומר הרמב"ם, רק על ייחוד השם הוא עושה מלחמה. והאמת היא שזה נכון גם מבחינה מעשית, אם אדם כל רגע יחשוב על אשתו ועל בניו, הוא יחשוש כל שנייה לעשות את הצעד הבא, לא לעשות את הצעד הבא, הוא כל רגע פוחד. הוא לא יכוון נכון את הרובה, הוא יכול לכוון למישהו אחר. אתה בזמן המלחמה שוכח בעולמך הפרטי, כל כולך מסור למשימה. אחר כך בעזרת השם תצא משלום, תחזור לביתך. אותו הדבר, כשאדם נתון בהיותו עכשיו בשליחות של המשימה של ממלכת השם, לתקן עולם במלכות שדי, אתה עבד של בורא עולם, אתה שוכח את הפרטיות שלך. כל מקום שאני רוצה את הפרטיות שלי, זה בא על חשבון רצון השם. לכן חטא כלפי בורא עולם זה במקום כזה שבו אני מורד בו ומתנתק. לא שאין לאדם פרטיות ועצמיות, ודאי שיש, ויש לו תפקיד מיוחד שרק הוא ממלא אותו. אבל המרידה שהרצון שיש לי משימה אחרת מהמשימה של בורא עולם, אני לא רוצה להתמסר במשימה הזאת, זה פגם שיש לאדם ביחס של עבד לאדון. אפילו אם אדם מקיים את המצוות, יכול להיות שמבחינה נפשית הוא יתנתק מהרצון להתמסר לבורא עולם. וגם על זה כמובן יש על זה אינסוף מדרגות, וכמו שאמרנו, גם מי שלא חטא בזה יש הרבה מה להתקדם. הפגם השלישי במערכת היחסים השלישית שיש לנו, זאת מערכת היחסים של בעל ואישה. פה הדברים הרבה יותר עדינים. איפה נמצא הפגם, הפגיעה הכי קשה שיש בין בעל לאישה? במקום מאוד עמוק. בעל ואישה יכולים לציית לכל החוקים, לשמור את כל המנהגים ולעשות את כל מה שצריך, ובכל זאת להרגיש מאוד פגועים אחד מהשני. למה? כי עיקר הנושא של הזוגיות של ביחד זה שאחד מזדהה עם השני, יוצא לקראת השני, לקראת העולם של השני, חשוב לו מה שהשני באמת עובר. לא פעם יש בעל ואישה שיכולים לדבר, האישה אומרת לבעל, בוא תדבר, תגיד לי קצת זמן, אני רוצה לדבר, לשפוך את מה שבליבי. הבעל עושה ממש לפני משורת הדין, מבטל כמה פרויקטים קדימה, אחורה, משנה, יושב שעתיים עם אשתו, מקשיב לה, ובסוף היא אומרת לו, אתה בכלל לא מקשיב לי, אבל שעתיים ישבתי והקשבתי, כן, אבל הלב שלך לא היה איתי, פינית את הזמן, במוח חשבת עוד שם, בלב היית שם, אני רוצה שתתפנה נפשית ותיכנס לעולם שלי, תרגיש מה חשוב לי, מה עובר עליי. כלומר, אצל בעל ואישה יכול להיות מערכת יחסים שהכל תקין כלפי חוץ, יש אהבה, יש יראה, הכל מתוקן, אבל אין הזדהות פנימית אמיתית שביניהם. לכן עיקר הפגם במערכת היחסים הזוגית זה במה שחסר את ההזדהות הפנימית. כלומר, יכול להיות מצוות אנשים מלומדה, אתה עושה הכל לפי החוקים שבספר, אתה שוטף כלים ואת שוטפת כלים ואתה קם בבוקר ועיקר בבוקר, הכל עושים ומתחשבים אחד בשני ועוזרים הכל, אבל אני לא רואים אחד את השני, וזה בעצם המקום שהכי כואב. והשורש של הסיבה הזאת, למה באמת זה כל כך כואב? כי כשאיש ואישה מתחתנים, המשמעות של החתונה, המשמעות שלהם זה שהם מרגישים שאנחנו הופכים להיות דבר אחד. כשאחד מבני הזוג לא באמת מזדהה עם השני, התחושה היא שאין לו אמון שאנחנו באמת דבר אחד. הרי לגוף שלנו אנחנו מקשיבים 100%. למישהו שאנחנו מאוד אוהבים אנחנו מקשיבים, כי אנחנו מרגישים זה חלק מאיתנו. כשאנחנו לא מזדהים מספיק עם השני, זה בגלל שאנחנו חשים שהוא לא מספיק אחד איתנו ששווה לתת בו עניין. כמו שהזכרתי פעם, שאמר פעם איזה בחור רווק מבוגר, שאלו אותו, למה אתה לא מתחתן? הוא אמר, מה, לפרנס אישה זרה 40 שנה? לא רוצה. אם היא זרה, אז אני לא רוצה. אבל כל מה שאתה הולך להתחתן זה שהיא לא תהיה זרה. כל הנושא של החתונה של לברש, אתם אחד, אתם לא שתיים. וממילא כל תהליך הזוגיות צריך כל פעם לחוש, אנחנו אחד או שתיים. זה הציר שאנחנו פגועים או שאנחנו ביחד. גם במערכת היחסים בינינו לבין בורא עולם, צריך לפתח, ותכף נראה, וזה עיקר העבודה ביום כיפור, אני מקווה שנגיע לזה היום, זאת מערכת היחסים המיוחדת, לברר שאנחנו אחד ולא שתיים. עכשיו, זה הכי קשה, אבל אם עוברים נכון, אם עוברים נכון לשתי התחנות הראשונות של בנים ועבדים, אפשר להגיע גם לתחנה הזאת בצורה נכונה. אני רוצה להגיע למערך, לקומה הרביעית שיש לנו במערכת היחסים הזאת, לפני שניכנס לתשובה. במצב המתוקן שיש לנו בין בן להוריו, בין עבד לאדון, בין בעל לאישה, חז"ל אומרים שחייב להתכונן יחסי כבוד בין כולם. השיא שלהם נמצא בין בעל לאישה. אבל יש הבדל גדול מאוד בין צורות הכבוד השונות שבן צריך לתת להוריו, עבד לאדונו ובעל ואישה אחד לשני. חז"ל אומרים על בן להוריו, יש מצוות עשה בתורה, כבד, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. מה פירוש שאדם צריך לתת כבוד להורים שלו? הזכרנו את זה כבר פעם. האם זה הכרת הטוב על כל מה שעשו לו, קמו לו בלילה, קמו אותו טיטולים, מטרנה, יכילו אותו, הלבישו אותו, כל מה שעשה? יכול להיות שהוא ירוויח בלוטו כמה מיליונים, יגיד להם תגישו לי חשבון, בוא נסגור את החשבון, אתם לכו לשלום, אני לכו לשלום. האם זה הכוונה שזה רק הכרת הטוב על מה שעשו לו? חלילה. עיקר הנושא של כיבוד אב והאם, זה גם לא כל כך בשביל ההורים, זה בשביל הבן. כדי שאתה לא תתנתק מהם, שהענף לא יחיה בלי השורש שלו, אתה צריך להרגיש כל הזמן שאתה חי מהם, נולדת מהם. חז"ל אומרים, כבד את אביך ואת אמך, מופיע בחמש דיברות הראשונות, אומר המהר"ל מפראג, ללמדך שהיחס להורים זה כמו היחס לבורא עולם. יש הרבה, גם בעלי מקצוע וגם אנשים שמבינים בתחום, וזה נכון מאוד, שאומרים שאנשים שיש להם בעיות באמונה, זה בגלל שיש להם בעיות ביחסים בינם לבין ההורים, כי זה על אותו הציר. את היחס שלך לבורא עולם אתה מקבל דרך היחסים התקינים שלך עם ההורים. כי שלושה שותפים באדם, אבא, אמא ובורא עולם. אם שני הצינורות של אבא ואמא תקינים, אז גם הצינור השלישי. לכן חז"ל אומרים, הורה, מותר לו למחול על כבודו, אבל מצד הבן חייב להיות את הקשר הזה. עיקר הקשר לבן בונה את היחס אל העבר, דע מאין באת. ישנו רעיון מאוד יפה שאני אומר אותו תמיד, שמעתי פעם ממישהו, הרמב״ם בספר המצוות, הרבה דברים לומדים מהרמב״ם, מהסמיכות שלו, איפה הוא ממקם דברים. בספר המצוות הרמב״ם מביא את מצוות כבד את אביך ואת אמך ליד מצוות קידושין, שאדם נושא אישה. שואלים, מה הקשר? מצוות כבד את אביך ואת אמך זה מופיע בעשרת הדיברות, או בפרשת שמות, או בספר שמות פרשת יתרו, בבית חנן. מצוות קידושין מופיע בכי תצא. מה הקשר? שמעתי פעם רעיון מאוד יפה. אומרים, אתה יודע מתי בן יכול לכבד את הוריו בצורה הטובה ביותר? ברגע שהוא עוזב את הבית. ברגע שהוא מתחתן ומקים בית לעצמו, הוא יכול לכבד הכי טוב את הוריו. למה? מכיוון שהוא כשצריך לעמוד על הרגליים שלו ולהתחיל לגלות בעצמו כוחות איך לבנות את הבית, איך לגדל את הילדים שלו, איך את אשתו, פתאום שואל את עצמו, מאיפה קיבלתי את הכוחות האלו? מאיפה אני יודע לעשות את זה? זה קיבלתי מאמא, זה קיבלתי מאבא. כשהוא נמצא מתחת לסינר שהם, הוא לא יכול לראות את זה. כשהוא מתרחק, כשהוא פתאום מצריך למצוא כוחות בעצמו והוא מגלה, הוא מתחיל להעריך מאיפה הוא קיבל את הדברים הללו. לכן עיקר הכיבוד של הבן להעריך מה שהוא קיבל, זה כשהוא מתחיל לעמוד על הרגליים של עצמו. במערכת השנייה שיש לנו, מערכת של העבד אל האדון, שם חז"ל אומרים שמלך, בשונה מאבא, בשונה גם מרב, שאבא יכול למחול על כבודו, מלך יכול למחול על כבודו, הרב יכול למחול על כבודו, מלך לא יכול למחול על כבודו. למה מלך לא יכול על כבודו? למה מלך לא יכול לתת שיבזו אותו? בגלל שהכבוד זה לא כבוד שלו, זה הכבוד של הממלכה. הוא סך הכל נציג של כל העם, של כל הממלכה שעתידה להוציא הרבה דברים מתוכה. לכן הכבוד שהאדם רוכש למלך הוא לא כבוד על העבר, אלא הוא כבוד שבעיקרו מיוסד על העתיד. הממלכה כולה יש לה איזה נושא שלשמו היא קיימת, שהיחיד לא יכול להוציא לפועל, הוא צריך להתאגד לשם זה בממלכה שלמה, והכבוד לממלכה, למלכות, בונה בנו את היחס לעתיד הגדול שצריך לצאת מפה, דע לאן אתה הולך. במערכת היחסים השלישית של בעל ואישה יש דבר מאוד מאוד מעניין שחז"ל אומרים, יש גם יחסי כבוד בין האיש לאישה, אבל שם עיקר הנושא של הכבוד הוא לא לאיש ולא לאישה. חז"ל אומרים, כולם מכירים את זה שהבעל חייב לכבד את אשתו יותר מגופו, אבל לא יודעים שיש רמב"ם עוד כמה הלכות אחר כך שאומרים וכן ציוו חכמים על האישה שתהיה מכבדת את בעלה יותר מדי. גם האישה צריכה לכבד יותר. למה? למה צריך יותר? לא מספיק אותו הדבר. כי הכבוד שבין בעל לאישה הוא לא כבוד לבן הזוג, הוא כבוד למציאות המשותפת שצומחת מבינינו, לאחדות שיותר גדולה ממני וממך ביחד, אלא זה המכנה המשותף שעולה מכאן. אז לכן צריך לכבד אותך יותר ממך, כי מה שעולה ממך על ידי ומה שעולה ממני על ידך. עיקר הכבוד ומערכת היחסים התקינה שיש בין הבעל לבין האישה זה לאפשר את ההתנוצצות של השכינה שביניהם. כלומר, עיקר הכבוד במערכת היחסים של בין בעל ואישה זה לא דע מאין באת, זה לא דע לאן אתה הולך, אלא לפני מי אתה עומד. להרגיש שכל הזמן אנחנו נמצאים פה עם השכינה ואנחנו בקרבת אלוקים מתמדת. זה מערכת יחסים שלמה. לכן צריך את שלושת מערכות היחסים הללו, של בנים, מאין באת, של עבדים, לאן אתה הולך, ושל בעל ואישה, לפני מי אנחנו עומדים כל הזמן. אחרי שהבנו את כל זה, בוא עכשיו ניכנס לתשובה, בעמוד השני. יש לנו שלושה זמנים, כמו שאמרנו, שורשיים בשנה שאנחנו מתקנים את שלושת מערכות היחסים הללו. נגיד באופן כללי קודם, אחר כך ניכנס יותר לפרטים. חודש אלול כולו בא לתקן את מערכת היחסים של בן להוריו. יש לנו עוד שבוע ימים שלם, אפשר לנצל את החודש הזה. אחרי זה יש לנו ראש השנה, שכידוע עיקרו של ראש השנה עוסק בהמלכת השם, מלכויות, כמה הקדוש ברוך הוא מלך על כל הארץ ואנחנו שותפים למלכות שלו, בא לתקן את מערכת היחסים הזאת של עבד לאדוניו. ויום כיפורים, שהוא המערכת יחסים הכי פנימית, ועוד נדבר על זה, ייתן על זה דוגמאות, הוא בא לתקן את מערכת היחסים שלנו, שבעל ואישה, כולנו עם ישראל, אשתו של הקדוש ברוך הוא, רעייתו, והתיקון, כל אחד בנוי על גבי התיקון הקודם, כמו שהראינו בחיי הפרט ובחיי האומה, מי שעשה טוב את העבודה בחודש אלול, יוכל יותר בקלות לעשות העבודה בראש השנה, ויוכל עוד יותר להגיע לעבודה שלמה, ביום הכיפורים, שזה היחס השלם. אז עכשיו ננסה קצת לפרט את מערכות היחסים הללו. מה קורה בחודש אלול? חודש אלול מתחילים אותם 40 ימים שמשה רבנו עולה להר סיני, 40 ימים של רצון של תיקון מערכת היחסים שלנו. התחלת כל התיקון זה לחזור, להרגיש את הנוכחות האלוקית, להרגיש שאנחנו שייכים אליו. אנחנו לא חיים באיזשהו עולם של הפקר, באיזשהו עולם שמתנהל מעצמו. עצם התחלת הקשר הכי בסיסי, כמו בן להוריו, להרגיש שבעצם כל החיים וכל המציאות שסביבנו הם השתלשלות מהחיים שלו, מזה שהוא ברא את זה. בלי זה אי אפשר להתחיל כלום. כל הנושא של חודש אלול, העבודה של חודש אלול, בתורה ובתפילות ובמצוות, ביחסים שבין אדם וחברו, באים לשקם את החזרת הנוכחות, ההרגשה הבסיסית של ריבונו של עולם. חז"ל אומרים, אתה יודע, מובא בשם הבעל שם טוב, מובא בשם בעל התניא, שהמלך בשדה, המלך יוצא החוצה לשדה למקומות הכי נמוכים, אבל המטרת היציאה שלו זה לקרוא לכולם לשוב הביתה, לאותו מקום הכי רחוק שהתגלגלת והגעת. כמו שאמרנו, לא אנחנו שווים בתשובה, הקדוש ברוך הוא משיב אותנו בתשובה, אנחנו צריכים רק להסכים להתאים את עצמנו. הקדוש ברוך הוא מגיע אלינו למקומות הכי רחוקים, לשדות, וקורא לנו, בואו שובו הביתה, אבא, ארוחה מוכנה, אמא קוראת לכם, אבא קורא לכם, רוצים אתכם בחזרה בבית, ולכן אנחנו רוצים לבוא. זאת הבקשה הראשונה שאומר דוד המלך, באחת שאלתי מאת השם, שבתי בבית השם כל ימי חיי. אני רוצה לחזור להיות בבית של השם, לא רוצה להיות בחוץ, רוצה להיות בפנים. זאת העבודה העיקרית של חודש אלול. בראש השנה אנחנו עולים קומה, שם עיקר התשובה בלשקם את מערכת היחסים שלנו אל המלך, כלומר להתייחס מחדש לנושא של המלכות. לא סתם אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, אם כבנים אנחנו גם עבדים. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, יצר אותנו כעם עם שליחות מלאה לעשות את ה... להיות שותפים עם הפרויקטים שלו בתיקון העולם. ואם אפשר לומר, אחרי שהקדוש ברוך הוא קרא לנו, יצא לשדה, קרא לנו שוב הביתה, בראש השנה אנחנו נכנסים כולנו לארמון, שם העבדים משרתים את המלך, עוזרים למלך במשימתו. לכן יש לנו ביום הזה את עקדת יצחק, שזה נושא מרכזי מאוד בראש השנה, שאנחנו מזכירים אותו. כלומר, יצחק, אנחנו לא סתם מזכירים משהו שקרה. יצחק אבינו, כשמסר את נפשו לעקדה, באותו מעשה העקדה, וחקק בנפשו את תכונת המסירות נפש, כיוון שכולנו בנים של יצחק אבינו, יש בכולנו את התכונה של המסירות נפש. כשאנחנו מזכירים ונזכרים במעשה העקדה של יצחק, אנחנו מעוררים את התכונה הטבועה בנו למסור את הנפש שלנו כלפי ריבונו של עולם, כלפי המלכות שלו, כלפי ההופעה שהוא רוצה להתגלות בתוך העולם. לכן התכונה של המלכות זה היכולת לראות בכל פרט שנמצא בתוך המציאות איך הוא מבטא, איך הוא שליח של הממלכה של הקדוש ברוך הוא. מלכותך מלכות כל העמים, ממשלתך בכל דור ודור. היכולת של עבד זה לראות שאין פרט במציאות שלא משרת את המשימה הזאת. כי אם הקדוש ברוך הוא מלך על כל העולם, אז כל עלה שבבריאה, כל חתול, כל צמח, כל פרי, הוא שותף, הוא שליח בממלכה. לעם ישראל יש תפקיד מיוחד. יש גם בתוך העבדים הרבה מדרגות, שרי עשרות, שרי אלפים, שרי מאות. אבל אין פרט במציאות שהוא מיותר. הכל משרת את המטרה המיוחדת הזאת. זה נקרא בבקשה של דוד המלך לחזות בנועם השם. יש שבטי בבית השם כל ימי חיי ולחזות בנועם השם. הזכרנו, מי שזוכרת, בתחילת השיעורים של מסילת ישרים, התחושה של הנעימות. מתי יש לאדם תחושה שנעים לו? כאשר יש התאמה בין העולם הפנימי לבין העולם החיצוני. אם אני שם את הידיים שלי במים רותחים, לא נעים לי, אני נחווה. אם אני שם את הידיים במים קרים, לא נעים לי, מאוד קר לי. למה? כי אין התאמה בין חום הגוף לבין הטמפרטורה שנמצאת בחוץ. מתי נעים? כשהטמפרטורה של המים היא באותה או קרוב לטמפרטורה של הגוף, אז חשים נעימות. כשיש התאמה בין הפנים לבין החוץ, זאת מציאות שנעים. כשדוד המלך אומר לחזות בנועם השם, פירושו של דבר, אני רוצה לראות שכל המציאות היא נעימה. כלומר, כל מה שקיים בחוץ, מלכותך, מלכות כל עולמים, תואם לכל מה שנמצא בפנים, לכל התכונה של הבן שקיימת בעצם בתוכי. השלב השלישי של מערכת היחסים שאנחנו בונים אותה זה יום כיפור. אז אנחנו בונים, אחרי שעשינו את שני השלבים הראשונים של בנים ועבדים, את מערכת היחסים של הדוד והרעיה. זאת מערכת מאוד עדינה, מאוד פנימית, אבל העוצמה שלה היא גם מאוד חזקה. חז"ל אומרים שיום הכיפורים נקרא יום חתונתו, נכון? צאנה ובנה בנו ציון, במלך שלמה, בעטרה שיתרה לו אמו, ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. חז"ל אומרים, מה זה יום חתונתו? יום מתן תורה. יום, יש בחז"ל שזה נקרא לוחות ראשונות. רש"י במסכת תענית אומר, איזה קבלת התורה? לוחות שניות. יום חתונתו זה יום שבפועל קיבלנו את התורה, כלומר יום הכיפורים. זה יום שבו נעשה תיקון למערכת היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא, של דוד ורעיה, שאנחנו דבוקה אחת, אנחנו מציאות אחת. יש לנו אמון מאוד מאוד גדול שנבנה ביום הזה. אני תמיד אומר, עושה רגע מאמר מוסגר, לפעמים אני מדבר עם רווקים, רווקים או רווקות שאמצעים בפגישות, ואפילו אנשים אומרים לי, תשמע, אנחנו יכולים להיפגש 20 פגישות אחד עם השני ולדבר 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 ושום דבר לא נוצר שם. מה הבעיה? מה הטאקל?
אין קליק.
כן, אבל האם הקליק צריך לבוא איזה נס משמיים, או שיש משהו שאנחנו יכולים, אנחנו חוסמים אותו אולי? אם לא יבוא, אז לא יבוא, אבל האם יש משהו לעשות לנו, כמו שאמרתי, להיפתח למהלך שקורה? אני אומר תמיד, עיקר מערכת היחסים בין איש לאישה, וגם בעיקר בשלב הפגישות ביניהם, זה לראות האם יכולה להיווצר מערכת של אמון בין שניהם. לבדוק רק את הדבר הזה. האם אפשר לתת אמון על השני בעיניים עצומות? אם רואים שיכול להתחיל להתפתח הדבר הזה, זה סימן טוב. הנפש כבר אומרת את כל העבודה. איך יוצרים את זה? מה הסוד ליצור אמון? אז אני אומר, יש כלי מאוד פשוט, אני אומר לאנשים. אמון בנוי על זה שאתה מוכן להראות שאתה נשען על השני. כלומר, אתה נותן את תמיכתך בו, במשהו מיוחד. איך עושים את זה? אמרתי תמיד לאנשים, וזה אחד מהטעויות. אני אומר לבן אדם, כשאתה בא לפגישה, מה אתה רוצה בעיקר להגיד? כמה אתה מוצלח, כמה אתה טוב, או כמה אתה חלש? ודאי, כמה היא טוב, אחרת לא יוצאו אותי. מה זה טעות? אתה צריך להגיד, לאט לאט, בהדרגה, לא בבת אחת, לספר כמה אתה חלש. ספר חולשה אחת, לא מיד, אבל בהתחלה. ספר חולשה אחת שלך, תראה איך הצד השני יגיב. אם הוא יגיב טוב, סימן שהוא קלט את המסר שהעברת לו. כששיתפת אותו בחולשה, שיתפת אותו בסוד. שיתפת אותו בסוד, פירושו של דבר, נתת בו אמון שאתה יכול לגלות את הסוד הזה בשבילו. תראה איך הוא יגיב על הקריאת כיוון הזאת. אם הוא יזלזל בזה, יראה את זה כחולשה, סימן שהוא לא מתאים לך. הוא לא באמת גם רוצה לבנות אמון. אבל אם אתה גילית איזו חולשה והוא תמך בזה ועודד את זה, ובעיקר זה הוביל שגם הוא שיתף במקביל משהו תואם, סימן שגם הוא רוצה לבנות איתך את האמון. זה הציר שמתחיל לאט לאט לראות האם יכול להיווצר אמון אמיתי בין שניכם. במערכת היחסים שלנו ביום הכיפורים עם ריבונו של עולם, אנחנו באים לשקם את האמון שלנו. אנחנו מגלים לריבונו של עולם את הצפונות הכי עמוקות שלנו, אנחנו חושפים את כל ליבנו, מודים על כל החטאים שלנו, לא משאירים כלום. אנחנו בנפש ערומה לגמרי מגלים את כל נפשנו, כמה אנחנו לא היינו בסדר וכמה אנחנו רוצים להיות יותר טובים, כמה אנחנו מאמינים בקשר איתו. וגם ריבונו של עולם מגלה לנו את כל הצפונות הכי גדולות שלו. חז"ל אומרים שהתורה שזכינו לקבל אותה בפועל ביום הכיפורים, זה הסודות הכי גדולים של ריבונו של עולם. אנוכי השם אלוקיך, אומרים חז"ל, מה זה אנוכי? אנא נפשי כתבית יעבית. אני את נפשי כתבתי ונתתי, את כל רצונותיי, כל מחשבותיי, כל סודותיי טמנתי בתורה, ולמי אני מפקיד אותם? למי שנותן בו אמון הכי גדול, עם ישראל. יום הכיפורים זה יום בניין האמון שאנחנו באמת מסוגלים להיות אחד. כמו שאמרתי, עיקר הפגיעה בבני זוג זה האם באמת אנחנו אחד, או רק בכאילו אנחנו משחקים כאילו אנחנו אחד. יום הכיפורים אנחנו באים לבנות את הקומה שאנחנו אחד. אנחנו מגלים את כל צפונות ליבנו בכנות מלאה, והקדוש ברוך הוא משתף אותנו בסודות הכי חשובים שלו אלינו בכנות מלאה במקביל. ואז נוצר שם משהו, אי אפשר לומר אותו, אבל הוא נוצר בפנימיות שלנו, של קרבה, של קשר, של דבקות. חז"ל אומרים שהיום היחיד בשנה שאפשר להיכנס למקום הכי קדוש, ביום הכי קדוש, האדם הכי קדוש, למקום הכי קדוש, לקודש הקודשים, זה רק ביום הכיפורים. כי שם נמצאת התורה, ובלשון חז"ל קודש הקודשים נקרא חדר המיטות. זה המקום ששכנתי בתוכם. יש שם שני הקרובים, זכר ונקבה. כשישראל עושים רצונו של מקום, הם פנים מול פנים. כשלא עושים רצונו של מקום, הם מזיזים את הפנים אחד מהשני. עיקר היחס שלנו עם ריבונו של עולם נמצא שם, בקודש הקודשים. לכן רק ביום הזה שאנחנו בונים את מערכת היחסים של בעל ואישה, אפשר להיכנס למקום הזה, כי את השורש הזה אנחנו הולכים לתקן ביום הכיפורים. רק שנייה, רק זאת המדרגה, רק אני רק אשלים את המשפט, זאת המדרגה השלישית שמבקש דוד המלך, אחרי שאמרנו שבתי בבית השם כל ימי חיי באלול, לחזות בנועם השם בראש השנה, זה לבקר בהיכלו. כלומר, נכנסים פנימה להיכל הכי צנוע, הכי פנימי של בורא עולם, ורק אז מתמלאת הבקשה של דוד המלך, של אחת שאלתי מאת השם, הקרבת אלוקים המלאה, בשלושת המעגלים שלה, של בן, עבד ורעיה. כן, מה רצית לשאול?
הסודות זה התורה,
בוודאי. כל הרצונות שהקדוש ברוך הוא רצה מבריאת העולם, מה שהוא רוצה לעשות, ויותר מזה לשתף אותנו בדבר הזה. זה, אני לא הזכרתי עכשיו, אבל זה נושא ארוך. כל מדרגה היא משיקה גם על כל המדרגות האחרות. כשאנחנו מתגלים כראיה, אז גם העבד וגם הבן משתדרגים במדרגה. זה לא בן נפרד ועבד נפרד. זה גם לא שהוא רק משתף אותנו, הוא גם סומך עלינו שאנחנו נעשה את כל המשימות הללו, סומך עלינו כאישה, והוא גם אוהב אותנו בן במדרגה יותר גבוהה. זה שאנחנו מופקדים להוציא לפועל את מה שהוא רצה, שהוא ברא את העולם, ועד מעמד הר סיני אף אחד לא היה רואי בשביל זה, זה סימן שאנחנו כבר מתאימים למשימה הזאת. התבגרנו מספיק שיכול לסמוך עלינו לעשות את זה. יש לנו, יש עוד כמה דקות או שצריך לעצור? אז נגמר הזמן. טוב, מי שתרצה אחר כך. אפשר 10 דקות? טוב, אז נשתדל להכניס את זה ב-10 דקות. טוב, אז נקצר את זה. המערכת יחסים הזאת שלנו עם ריבונו של עולם, שעד עכשיו הבנו אותה שהיא בנויה על חודש אלול, בניית יחס של בנים, ראש השנה של עבדים ויום כיפור של דוד ורעיה, היא באה לידי ביטוי גם בצורה אחרת של איך עם ישראל נראה כלפי בורא עולם, או אני אגיד את זה במילים אחרות, מה היחס שלנו צריך להיות גם בין אדם לחברו, בין אדם לעמו, בשלושת מערכות היחסים הללו. במערכת של בנים, כולנו בנים של הקדוש ברוך הוא, אין מישהו יותר טוב מהשני. כמו שאני בן של ריבונו של עולם, גם אתה בן של ריבונו של עולם, וכולנו בנים, אני צריך לאהוב את כולם כמו שאני אוהב את עצמי. אחד שאוהב את חברו, אז הוא חייב לאהוב גם את הבנים שלו, אחרת הוא לא אהב. מי שאוהב את ריבונו של עולם כמו אבא, חייב לאהוב את כל הבנים שלו, אחרת אתה לא אוהב באמת את האבא. לכן, מי שבאמת אוהב את ריבונו של עולם, בנה יחס נכון, אז הוא חייב לאהוב את כל הבנים כולם. איך אמרו גדולי הצדיקים, אתה רוצה לדעת אם אתה באמת אוהב את השם, תבדוק את המדרגה של אהבת ישראל שלך. אם יש לך אהבת ישראל אמיתית, אחרת לא יכול להיות שאתה אוהב את השם ואתה לא אוהב את הבנים שלו. ולא משנה מה הבנים עושים, טובים, לא טובים, בין כך ובין כך קרויים בנים. זה לא כזה, זה כתוב בגמרא, רבי מאיר אומר בגמרא, בין כך ובין כך קרויים בנים, הרב קוק, בואו נפתח את זה, נכון. אבל בין כך ובין כך קרויים בנים, כלומר, לא מתחיל מהמעשים הטובים שעושה או הרעים, אלא עצם זה שהוא בן של הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותו. בראש השנה, עם ישראל מופיע כמדרגה אחרת. כתוב בזוהר הקדוש, תמיד פרשת ניצבים קוראים אותה לפני ראש השנה. למה פרשת ניצבים קוראים לפני ראש השנה? כי פרשת ניצבים מתחילה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם לוקחם, אשיכם, שבטיכם, שוטריכם, זקניכם, כל איש ישראל, מחוטב עציך עד שב עמך. אומר הזוהר הקדוש, מה זה אתם ניצבים היום כולכם? היום זה ראש השנה. בראש השנה כל עם ישראל, כל המדרגות של עם ישראל, ניצבים ביחד, כיחידה אחת. לא אני עבד לבד ולא אתה עבד לבד, לא אני קיבלתי את התורה לבד ואתה קיבלת. רק עם ישראל כיחידה אחת קיבל את התורה. להיות עבדים של הקדוש ברוך הוא פירושו של דבר שאני מתייחס לכל עם ישראל כיחידה אחת. אין לי פרטיות משלי, כמו שהזכרנו מקודם. בראש השנה לא מזכירים בקשות פרטיות, אדם לא מבקש על עצמו שום דבר. לא בקשות על פרנסה, ולא בקשות על זיווג, ולא בקשות על כלום. כל הנושא זה הממלכה, המלך המלך והעם, שום ההלכה שלו. מכיוון שבראש השנה אנחנו נראים לפניו כעם שמקבל את מלכותו, אנחנו לא נותנים ביטוי למקום שלנו, האישי. ביום הכיפורים יש מדרגה עוד יותר גבוהה. שמה אנחנו מגיעים למדרגה כזאת שאנחנו דבוקה אחת מול ריבונו של עולם. בנים יש לקדוש ברוך הוא הרבה, אני צריך לאהוב, כל אחד הוא בן יחיד של הקדוש ברוך הוא. עבדים יש לקדוש ברוך הוא הרבה, אבל כולם מתאגדים ביחד. אישה יש לקדוש ברוך הוא רק אחת, אין לו כמה נשים. כנסת ישראל הראיה היא אישה אחת. ביום הכיפורים אנחנו לא רק אוהבים זה את זה, אנחנו לא רק מרגישים שותפים למשימה אחת, אנחנו הופכים כולם ליציקה אחת. לכן חז"ל אומרים, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. מה הכוונה? יש שמסבירים, עבירות שבין אדם לכיפורים, אין יום הכיפורים מכפר, אז שתרצה את חברו. אם לא ביקשת סליחה מהחבר, הקדוש ברוך הוא לא יסלח לך. אבל עבירות שבין אדם למקום, יהיה בסדר. כלומר, אדם נכנס ליום הכיפורים, כל החלק של בין אדם לחברו, לא כיפר לו. כל החלק של בין אדם למקום, חיפרו לו. יש מהמפרשים אומרים, לא, זה לא הפירוש. עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר בכלל. גם את העבירות שבין אדם למקום. כי אם אתה מגיע ליום הכיפורים שיש לך ציצה בינך לבינו, אז הראיה מגיעה בעלת מומים. אי אפשר לקבל ככה, רגל פה, יד שם, כל אחד מנותק. רק שכולנו יחד מרגישים שאנחנו מציאות אחת שאין בינינו חציצה, אז אפשר לבוא מול המלך להגיד, הנה הראיה רוצה אותך, אנחנו רוצים אותך. לכן ביום הכיפורים רמת הקשר בין כל היהודים ביחד בתהליך התשובה הזה שהוא בא על גבי הקודמים לו הוא במדרגה הרבה גבוהה, הרבה יותר גבוהה, יחידה ליחדה. עכשיו את נשאל שאלה מאוד פשוטה, איפה רמת הקשר יותר חזקה, של בן לאב, של עבד לאדון, או של אישה לבעלה? איפה יותר חזק הקשר? בן לאב, מה אומרים עוד? איש ואשתו יותר חזק. איפה הקשר הכי חזק? בן להוריו, עבד לאדוניו, או אישה לבעלה? אבל הוא יכול להתנתק ממנה. גם יש הרבה מצבים שגם היא יכולה. אז בוא נסביר את זה. בן לאב. במובן חיצוני, אני אומר, יש פה שתי צורות התבוננות. רמת התבוננות חיצונית ורמת התבוננות פנימית. ברמת התבוננות חיצונית אתם צודקים, בן לאב זה הקשר הכי חזק. למה? כי אי אפשר להפר אותו לעולם. לא משנה מה תעשה, לא משנה מה הבן יעשה, לעולם. מה? הוא נשאר הבן של ההורים, הם נשארים ההורים שלו.
אבל בלי קשר בעל ואישה
עם נשאר. בסדר, לא, אני אומר, רמת הקשר, איזה צורת התקשרות יותר חזקה. אז הקשר מצד אחד, הקשר של בן להורים שלו, הוא קשר מאוד חזק, מאוד עצמי. בין כך ובין כך קרויים בנים, חז"ל אומרים שאתה לא יכול להתנתק, אתה יכול רק להתכחש, להכיר בזה או להעלים את זה, אבל לבטל את זה אי אפשר. בעבד ואדון, שם כבר יש גם מערכת מאוד חזקה. האדון קנה את העבד. העבד לעולם לא יכול לשחרר את עצמו מהאדון. הוא תמיד כבול באדון. הוא תמיד. אבל מצד האדון אפשר לשחרר. האדון יכול להחליט שהוא משחרר, נותן גט שחרור לעבד ומשחרר אותו. מצד האדון אפשר להפר. זה כבר יותר חלש מאשר עבד, מאשר בן ואיש ואיש. באיש ואישה בדיוק. איש ואישה זה לכאורה במבט חיצוני הקשר הכי רעוע. הרי כל יום מחדש האיש והאישה מחליטים לחיות ביחד, כי כל יום אפשר להפר אותו, ודאי מצד האיש. יש הרבה מצבים בהלכה שגם האישה יכולה לגרום לפרק את הקשר עם האיש. אז אם שניהם רוצים, כל יום הם יכולים לפרק אותו, וכל יום הם בוחרים, היום לא, מחר נדון על מחר. כל יום דני בפני עצמו. הקשר של איש ואישה במבט חיצוני הוא הכי רעוע, אבל במבט הפנימי התוכן שהוא נושא בתוכו דווקא בגלל זה הוא התוכן הכי גבוה. בגלל שזה מקום בחירי שרק האיש בחר והאישה, וכל יום הם בוחרים בו בחדש, מתגלה בו תוכן כזה שלא יכול להתגלות בקשר הטבעי לגמרי בין להוריו, ולא יכול להתגלות בקשר של בין לאדונו, שמצד אחד יכול לשחרר אותו. לכן הקשר הזה הוא פנים בפנים, הוא ממש אחד עומד מול השני כמו שני הקרובים, וכל יום אומרים אחד לשני, אני רוצה אותך ואני רוצה אותך. והרצון המשותף הזה הדדי, שכל אחד רוצה את השני בכנות האמיתית, שם מתגלים הדברים הכי עמוקים. לכן ביום הכיפורים לפני השם תתארו, אומרים חז"ל, המדרגה של הטהרה שמופיעה ביום הכיפורים זה בגלל שאנחנו עומדים לפני השם, פנים בפנים עומדים לפני השם כמו שני הקרובים. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לנו, הוא מגלה לנו כמה הוא באמת רוצה אותנו, לא משנה מה עשינו, ואנחנו מגלים את עומק ליבנו למרות כל החטאים שעשינו, כמה אנחנו אומרים, שמים הכל על השולחן, כמה אנחנו באמת רוצים אותך ריבונו של עולם. הכנות הזאת שלנו ושלו ברגע המפגש הזה פנים אל פנים, מגלים עוצמה של קשר שלא יכולה להתגלות בקשרים כביכול היותר חזקים של בנים ושל עבדים. לכן, ובזה אנחנו עכשיו מסיימים, שלושת המדרגות הללו של התשובה הם באים בעצם בהדרגה של שלב על גבי שלב. השלב הראשון שאמרנו של חודש אלול זה שאנחנו מרגישים שאנחנו שווים הביתה, מרגישים את הנוכחות האלוקית שאנחנו נמצאים עם הקדוש ברוך הוא. השלב השני זה ה... כביכול ההתנתקות מהמצב הטבעי, כי אנחנו עומדים על זה שאנחנו, יש לנו עצמיות, אנחנו רוצים למסור את החיים שלנו למען איזה מטרה, לא סתם לחיות בסינר של אבא ואמא. והשיא של התשובה שיש לנו ביום הכיפורים זה להגיע לחשיפת עומק הרצון שלנו למה אנחנו חיים, ועומק הרצון של השם למה הוא רוצה להחיות אותנו, ואז אנחנו רואים לקבל את התורה מחדש. והמילה האחרונה, הזכרנו פעם, כמה פעמים במסילת ישרים, שהרמח"ל אומר שריבונו של עולם מגלה לנו שהיו לו שלוש כוונות בבריאת העולם. לא שזה הסיבות למה הוא ברא את העולם, אלא הוא גילה לנו שלוש כוונות שבשבילם היה שווה לו לברוא את העולם. ושלושת הכוונות הללו הם מדרגה אחרי מדרגה, שבעצם אותם אנחנו מוציאים לפועל וחושפים בשלושת מעגלי התשובה. המדרגה הראשונה, הכי ראשונית, זה הקדוש ברוך הוא רצה לגלות את מידותיו, את הופעותיו, את כל התארים שלו, שהעולם הזה יהיה ביטוי לכל המידות שלו, לכל ההופעות שלו. זה מתגלה בחודש אלול, שכל העולם הזה הוא לא מנותק ממי שברא אותו, הוא ביטוי וגילוי שלו. זה ביטוי שהעולם מגלה אותו. המדרגה השנייה יותר פנימית, שאומר הרמח"ל, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בגלל שהוא רוצה להיטיב לברואיו. מכיוון שהוא רוצה להיטיב לברואיו, עיקר ההטבה נעשית שהם זוכים במה שהם זוכים על פי דין, ולא מקבלים מתנות של חסד בחינם. וזה בעיקר נעשה על ידי עם ישראל, שמקבלים את התורה ויכולים לזכות על ידי התורה שהם קונים את החלק שלהם בממלכה של הקדוש ברוך הוא, במפעל שלהם שהם שותפים איתו במה שהוא עושה. והמדרגה השלישית שאומר המחל שהיא העיקרית והיא עיקר אמונת עם ישראל, זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה לגלות את ייחודו, שהעולם והוא זה אחד, וכל מה שנראה כאילו הפוך ממנו ורחוק ממנו ורע ממנו ומנגד אותו לגמרי, בסוף בסוף מתגלה שהכל אחד. עם כל החטאים שלנו ועם כל האבונות שלנו, אנחנו לא יכולים לברוח ממנו, את הכל הקדוש ברוך הוא מחבר אליו. המדרגה הזאת זוכים להגיע אליה ביום הכיפורים, שזה אומר הרמח"ל עיקר אמונת עם ישראל, שלא רק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד אומרים בקול, אלא גם ברוך שם כבוד מלכותו לעם ועד ביום כיפורים אומרים בקול. ואז מתגלה שאנחנו והקדוש ברוך הוא זה לא שתיים אלא זה אחד, והמציאות מתגלה בשלמותה. לך אמר ליבי בקשו פניי, את פניך השם אבקש. עד כאן להם. שנה טובה, שנה טובה, גמר חתימה טובה.